עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, אנחנו מתחילים להיכנס לרוטינה שלנו, והיום כמובן תוכנית שתעסוק בכל מה שקורה במכבי חיפה והפועל חיפה, אבל צריך לפתוח וצריך להגיד, שבעה חיילים נפלו אתמול ברצועת עזה, שבעה חללים, יום קשה מאוד למדינה שלנו, לא פשוט, אולי מצד אחד נסגרה המערכה מול איראן, אבל אתמול קיבלנו תזכורת כואבת מאוד על זה שעדיין יש לחימה עצימה בתוך רצועת עזה, וגם את העניין הזה אני מקווה מאוד, אמרתי את זה גם אתמול, אני מקווה מאוד שיפטרו מהר, שיחזירו את ה-50 חטופים שיש שם, חיים והמתים, ונוכל לסגור גם את המעגל של עזה ולצאת לדרך חדשה, אבל בהחלט יום מאוד מאוד קשה, כולם צעירים, כולם לוחמים מהנדסה קרבית, זה חלק מהלחימה, יש כאלה שיגידו, יש גם עבדות, יש גם חללים, אבל זה כל חייל שנופל, זה קשה מאוד, בטח ששבעה נופלים ביחד. זהו, אנחנו צריכים להמשיך עם השגרה שלנו, אבל זה בהחלט יום מאוד מאוד קשה. ועם הדברים האלה ובמעבר חד שצריך לעשות, כי זו המציאות במדינה שלנו, אז אנחנו רוצים להתחיל באמת ולהתעסק בכל מה שקורה, ולהגיד צהריים טובים לשלומו וייס. אהלן שלומו.
אהלן, צהריים שאני.
מה שלומך?
בגבולות, כמו שאתה אומר, אני מעלה בסדר.
כן, יום מאוד מאוד לא פשוט, אבל אנחנו רוצים, שלמה, להתעסק קצת, אתה יודע, האסקפיזם הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, אז גם היום להתעסק קצת במכבי חיפה והפועל חיפה, ותעשה לנו סדר קצת, מה קורה במכבי חיפה מבחינת הרכש, מבחינת החזרה לאימונים, איפה הכל עומד?
קודם כל מכבי חיפה חזרה לאימונים, אחרי כמובן שעשו כל ההגבלות של פיקוד העורף, כל העניינים האלה. מכבי חיפה חזרה היום לאימונים, ערכה אימון עם סגל ישראלי כמעט מלא, אנחנו יכולים לדבר על ביה סבא, הוא היחיד שנהדר. דין דוד חזר לאימונים, כמובן שהזרים, כמו גם הצוות אימון, לא נמצאים בארץ, הם יגיעו ישר למחנה, הם כבר לא יגיעו לישראל. ישר למחנה בהונגריה, אבל כרגע בימים האלה איתי מרדכי ושאר צוות האימון יעבירו את האימונים.
ומה קורה מבחינת רכש? מה קורה עם קורנו? איפה זה עומד?
קורנו יהיה במכבי חיפה, זה ב-99.9 אפילו אפשר להגיד.
זאת אומרת, יש מצב שהוא יגיע גם למחנה אימון בהונגריה?
הוא יגיע למחנה, כן, כן, הוא אמור להגיע למחנה בהונגריה בשמות, הוא לא יגיע לישראל עוד לפני, אבל בסופו של דבר קורנו די הוא סיכם את התנאים לחלוטין, גם מכבי חיפה סיכמה את מחיר הרכישה חזרה מסנט אתיאן, יש שם עוד כמה דברים טכניים של עניינת השלומים, של כל מיני עניינת השלומים, אבל בסופו של דבר קורנו יש את מכבי חיפה, קשה לי מאוד לראות שזה נופל.
מה לגבי, רציתי לשאול על דיה סבא, דיה סבא עוד פעם בסוג של, מה, זה חופש? זה ניסיון לסגור את הנושא מול מס הכנסה? מה קורה שם? כי הוא עכשיו יעדר כמה ימים, הבנתי, הוא נמצא בדובאי.
דיה סבא עובדתית קיבל אישור לכמה ימים לא להיות באימונים. כמו שאמרת, הוא נמצא בדובאי. להבנתי, זה מה שאומרים לאנשים במכבי חיפה, זה סידורים אישיים. אני יכול להעריך כמובן שזה קשור לענייני המס. דיה סבא צריך לפתור את בעיית המס שלו. מס הכנסה מתעקש לקבל 50% מהתקופה שהוא שיחק בדובאי, בגלל שמרכז חייו חזר לישראל, באמירויות בכלל, סליחה. אתה יודע, ביפן ובטורקיה זה שונה, כי שם המס הוא אותו דבר כמו ישראל, אז אין לו צורך להשלים, אבל התקופה של האמירויות הוא צריך להחזיר, הוא אמור לסדר את זה עם מס הכנסה ובמגעים איתם. קבי חיפה אומרים סידורים אישיים, אני מעריך שמדובר בירושלים.
שלמה, אתה עם הילדים, אנחנו נשחרר אותך ונגיד לך תודה רבה שעלית
לא,
לכאן.
לא, אני כבר שלחתי אותם כדי להיות פנה אליכם.
אה, כן?
דחקתי אותם החוצה.
אז נשאל אותך עוד כמה שאלות. כמובן, קודם כל דין דוד, שאני מבין שהיום שעה טובה הגיעה לאימונים.
כן, הוא הגיע לאימונים, אתמול כבר הוא עשה את המבדקים שהוא החמיץ. צריך להגיד, דין דוד על היום הראשון של האימונים, שזה היה ביום חמישי שעבר, לא היה אישור, הוא טען שהוא באמת היה בטוח שברגע שיש הזכרה לגדי קינדה זה די מובן מאליו שהוא מגיע לשם. על היום השני הוא דווקא כן קיבל אישור להבנתי, הוא הודיע שהוא רוצה להישאר בדרום לסוף השבוע, והוא קיבל אישור. מכבי חיפה תעמיד אותו לדין כי יש החלטה עקרונית בגלל ריבוי בעיות המשמעת שלו בעונה שעברה.
אבל אם נתת לו אישור, על מה אתה מעמיד אותו לדין?
לא, ביום שישי.
אוקיי.
זה לא ביקש אישור של יום חמישי. יש החלטה עקרונית שזה משהו שגם אמר שזה מאוד חשוב לו העניין המשמעת ושלא יהיה שום בעיות משמעת, אז יש החלטה שכל בעיית משמעת הכי קטנה, בטח גדולות, יטופלו. אני מעריך שדין דוד יקבל סוג של נזיפה, אולי כנס קטן כדי לסיים את הסאגה הזו, אבל במכבי חיפה מבינים שאתה יודע איך נקרא לזה, מורכבות רגשית, דין דוד לקח מאוד קשה את העניין הפטירה של גדי קינדה, כמובן שכולם לקחו קשה, אבל הוא יותר מכולם, הם יהיו חברים מאוד מאוד קרובים, לא רק על מגרש הכדורגל, גם מחוץ לו, ומכבי חיפה צריכה לתת לו את הגב הזה, לפחות לדעתי.
אני גם מסכים איתך, מה קורה בכלל עם המאמן? זאת אומרת, מתי הקבוצה יוצאת בעצם למחנה אימונים בהונגריה?
היא ב-30 לשישי צריכה לצאת, בראשון לשביעי אמור להתחיל המחנה. זה היה בראשון לשביעי התכנון המקורי לצאת, יכול להיות שהוא חזר עכשיו, בעניין המלחמה, כשהוא אישור לצאת ב-30 לשישי, אבל זה לא משנה, זה אומר שיום שלישי או רביעי הזה הם כבר יוצאים למחנה האימונים, המאמן ושני העוזרים שלו אמורים להגיע ישירות לשם.
אבל למה לא להגיע קודם לארץ אם זה מסתדר עכשיו ויש טיסות והנדבק בפעילות מלאה?
כן, אבל הבנתי לא הצליחו למצוא טיסה.
אוקיי.
מארגנטינה שתגיע לישראל בזמן. עוד פעם, אנחנו מדברים על שאנחנו מדברים שביום שלישי או רביעי כבר הם יוצאים למחנה אימון.
זה עוד שבוע.
בראשון לשביעי התחיל. כן, בראשון לשביעי התחיל. זה בעצם שלושה אימונים, אם אני מחשב נכון, כי ביום שישי שבת בכל מקרה לא אמורים להיות אימונים. אז בסופו של דבר מכבי חיפה כן, עדיין לא אידיאלי, עם צוות מאוד מצומצם, היא לא עם המאמן הראשי, אפשר להגיד שמכבי חיפה פותחת את ההכנות לעונה הבאה, כבר במחנה בהונגריה, לא לפני, צריך להגיד את האמת, פה זה סוג של, אתה יודע, בקריאת שמונה היו עושים את זה תמיד אם אתה זוכר, מחנה מקדים, של איזה שבוע
בקיסריה, כן.
של כושר וגיבוש וכאלה, שזה מה שבעצם קורה כרגע במכבי חיפה, במחנה האימון בהונגריה התחילו באמת את ההכנות.
לוקסוס גדול מדי, 24 יום לפני המשחק הרשמי הראשון.
אין ספק, לא אידיאלי, ברור שהמלחמה זה מה שגרם לזה בסופו של דבר, הזרים הצליחו להגיע, הם היו אמורים כן כבר בשלב הזה להגיע, בטח המאמן שאמור להגיע עוד לפני תחילת האימונים, אבל מכבי חיפה תצטרך להתמודד עם זה, זה לא יהיה פשוט, בטח בזה שהיא לא השלימה את הסגל, היא רחוקה עדיין מלהשלים את הסגל, היא רוצה מגן ימני, היא רוצה קשר באמצע, היא רוצה חלוץ, היא חושבת על עוד שחקן כנף, יש הרבה דברים עוד לעשות, מכבי חיפה רחוקה מלהשלים את הסגל שלה, לא אידיאלי, זה בלשון המעטה.
אבל אתה יודע, בוא נדבר שנייה גם, אני העליתי את הנושא הזה אתמול, תראה, ליאור רפאלוב פרש, כן, וגדי קינדה, זיכרונו לברכה, נפטר, ומחמוד ג'אבר נמכר, ומחמוד יקנן לא מגיע, יש לך בור די רציני באמצע, שלמה.
כן, בגלל זה אמרתי, זה עוד שחקן אם זה צריך להגיע.
זה רק שחקן אחד, לדעתי, הם צריכים עוד שני שחקנים לאמצע.
יש להם את ליאור קאסה, את איתן אזולאי, את אלי מוחמד. אני מזכיר איתך שלפי שנה שעברה לפחות, בטח איתן אזולאי ואלי מוחמד, אם הם יהיו באותו כושר, מכבי חיפה בבעיה. אבל יש את השלושה שחקנים הללו, יש גם את ליאם חרמש כמובן, לפחות כרגע. מכבי חיפה חייבת להביא את שחקן אחד באמצע. אני מעריך שהיא תביא. אני חושב ש... אתה יודע, זה עדיין לא סופי, כי אני מבין שבמנהלת רוצים שזה יהיה בהסכמה, ולא רוצים ליצור סוג של הצבעה ומחנות בעניין הגדלת זרים, אבל אם יהיה הגדלת זרים, אני מאמין שמכבי חיפה תביא גם כקשר אמצע עוד זר.
שמע, זה מצחיק אותי, כן? אני גם כל מה אני אומר את זה, כי זה לא מכבי חיפה, כן? אבל כל הקבוצות לא מסוגלות להביא שישה זרים איכותיים, אז הם יביאו שמונה זרים איכותיים, זה נראה לי קצת מצחיק.
כן, זה ברור, אבל אני חושב שמכבי חיפה מתחילה עם איזה סוג של מקדמה מראש, כמובן באשמתה, של ארבעה זרים שכולנו שמים אותם בסימן שאלה אם,
נכון.
אם הם יהיו טובים או לא טובים, אבל מכבי חיפה עם סוג של ירושה קיימת.
ולא רק זה צריך להגיד, מה קורה בעניין החלוצים? כי ראינו שנפלה לי למכבי חיפה איזו עסקה עם חלוץ זר שהיא רצתה להביא, ואני שואל, אם חלוץ זר ברמה גבוהה מגיע, על חשבון מי בדיוק?
תראה, בסופו של דבר, אם חלוץ זר כן יגיע והמאמן כן מתעקש שהוא רוצה חלוץ בסגנון פיירו, אבל עם מהירות, אתה יודע, זה מה שאמרו, זה מה שלפחות
הוא רוצה לוקאקו.
כן, סוג של
בסדר, רצונות זה דבר חשוב.
רוצה שחקן חזק, זר, ומחפשים גם כמובן בגזרה היהודית, כמו שאנחנו יודעים שתמיד מכבי חיפה מחפשת.
כן, פרויקט תגלית.
אבל זה יבוא, חד משמעית, זה יבוא על חשבון מישהו. אם דין דוד לא יוצא, וברגע שתהיה הצעה על דין דוד, אז הוא כן יצא כרגע, אין הצעה רשמית כזו. אם הוא לא יוצא, אז זה יבוא על חשבון גיא מלמד. קשה לי לראות את גיא מלמד מסכים להפוך להיות חלוץ שלישי במכבי חיפה. ויהיה מעניין בקיץ.
אומרים מועדים שולחים להודעות, שלמה, אנחנו נקום וניפול על עמדות 6 ועמדה 8 השנה במכבי חיפה.
אני חושב שמכבי חיפה תקום ותיפול כמעט על כל עמדה, כי בשנה שעברה אולי חוץ מדיה סבא ולחלקים מליאור רפאלוב שכבר הוא לא נמצא ודין דוד, אף אחד לא היה טוב. אז היא תיפול גם על עמדות המגנים, בטח על השוער, צריך לראות אם ירמקוב הוא באמת השדרוג הגדול שכולם מחכים לו, ואם שריף קיוב גם עצמו מצליח להרים את עצמו אחרי העונה הפחות טובה, בטח עמדה 6 ו-8 כמו שאתם אומרים, כן, בהתקפה מבחינת חלוק, 10, אולי אפילו כנפיים. אני מזכיר, מכבי חיפה יש לה עומק יותר גדול, אבל בשאר העמדות מכבי חיפה תיבחן בהכל, גם עמדות הבלמים. אנחנו חברים, מכבי חיפה ספגה הכי הרבה אי פעם בהיסטוריה שלה בעונה הקודמת, גם הבלמים היו בעונות זוועתיות מבחינתם, ושם אין יותר מדי אין בכלל שינוי כרגע חוץ מליסאביסאץ שחוזר. אז כן, מכבי חיפה בכל העמדות תהיה חייבת שדרוג של 200% כדי להיות פקטור משמעותי לאליפות.
בוא ניגע שנייה בעמדת השוערים, ואתה יודע, דיברנו על זה בקטנה אתמול, אבל שלום, זה שאיתי זילפה הוא המאמן השוערים ווייזינגר יורד לנוער, זה משהו שמחזק את שריף קיוף.
כן, ברור שזה לא סוד ששריף קיוף הרבה יותר מחובר לאיתי זילפה, וזילפה זה זה שנתן לו את המפתחות, ושכנע את מכבי חיפה ששריף קיוף הוא באמת צריך להיות השוער הראשון, ושהוא שוער העתיד, אז ברור שיהיה לו הרבה הרבה יותר נוח איתו, אבל עוד פעם, לפחות לפי התכנון כרגע, להבנתי, ירמקוב הוא השוער הראשון.
ומה לגבי השכר שלו? אני מבין שהוא רוצה להיכנס למסע ומתן מהיר.
כן, הוא רוצה, ברור, הוא העביר את המסר, להבנתי הוא בשכר של כ-100,000 יורו, זה מה שהוא חתם, אולי פלוס, מינוס קצת, אבל זה הסביבות של השכר שהוא חתם עליו, הוא אחרי עונה באמת מטורפת, זה לא סוד שיש לו ביקוש, אוי ואבוי, אם מכבי חיפה לא תפתח לו את החוזה ותיתן לו להרגיש ממורמר, קשה לי להאמין שזה יקרה.
שלמה, בוא נעבור קצת להפועל חיפה, כי גם היא פותחת היום את האימונים שלה, אבל שם עושה רושם הסיפור האחר לגמרי.
כן, שם אפשר לשחק את רגל היום. בסופו של דבר, האימון הזה אמור להתקיים עם באמת מספר מאוד מצומצם של שחקנים. יש 12 שחקנים חתומים, שחקנים בוגרים. כמובן שיש שחקנים כמו סער אל קיים, ויועד גונן, ויהודה, סליחה, שכחתי את השם הפרטי שלו. יש שחקני נוער שכן עולים, אבל אם אנחנו מדברים על שחקני בוגרים, שחקנים שאנחנו מכירים, אז יש רק 12 שחקנים חתומים, שמתוכם, שני זרים שכמובן לא בארץ, ומתוכם יש 4 שהם הולכים היום להיות באימון, אבל לא באמת להתאמן, כי הם עדיין לא קשירים לאימונים מלאים, שזה איתי בוגנים, סרדל, חוגי, ג'ורג' דיבה, אז יהיה מעט מאוד שחקנים היום באימון שבאמת התאמנו. כן, יהיו הפנים החדשות, שזה עומר חנין, שחתם אתמול, אגב, החתמה המעניינת של הפועל חיפה, הולכת על שני שוערים, אנטמן יהיה השוער הראשון, הוא יקבל את הקרדיט לפחות בהתחלה, אבל הביאו שוער שני, אתה יודע, לא לקישוט, בוא נקרא לזה כך, שוער שני טוב.
הוא שיחק בליגה הרביעית בגרמניה, נכון?
רביעית ושלישית, כן, בשתי עונות האחרונות להבנתי שלישית, אבל כן, רוב הקריירה שם זה היה בליגה רביעית. הוא שוער מבטיח, הוא שוער עם פוטנציאל, אז כן, בפועל חיפה רצו. אגב, להבנתי ההתלבטות הייתה בינו לבין שחר אוסלם, שהיה שוער של כפר שלם בעונה האחרונה. והפועל חיפה באמת היום פותחת אימונים בצורה, איך נקרא לזה, לא אידיאלית, רחוקה מלהיות אידיאלית, וגם בצוות המקצועי, מעבירים את זה ליואב, מעבירים את זה להנהלה, חייבים בהפועל חיפה לעשות סוג של מסע החתמות, כן מצפים לרוי נאווי ולאיתי בן חמו, ולהניס...
טוב, זה חלק מהעסקה, זאת אומרת, זה יגיע, זאת אומרת, יהיו שלושה שחקנים ממכבי תל אביב, שיגיעו בהשאלה, השאלה, מי יהיו השחקנים האלה בסוף?
כן, וגם מתי הם יגיעו כדי להתחיל להתחבר לקבוצה. אז בסופו של דבר גל הראל לא ירצה לצאת למחנה עם 16-17 שחקנים. הפועל חיפה חייבת להתחיל להחתים שחקנים ומהר. אין בכלל על זה שאלה. כרגע יש גם את הזרים, את העניין עם רוביניו. הפועל חיפה ברגע שהייתה הפסקת אש, שלחה מכתב דרך אבי נימני, שלחה מכתב לאבי נימני שהוא הסוכן, הבהירה שמבחינתה רוביניו מחויב להגיע לישראל, למחנה אימון, ולהצטרף לפועל חיפה. הוא כמובן כרגע מסרב. יכול להיות שאנחנו הולכים לעניין משפטי בעניין הזה.
לא יודע כמה סיכוי של הפועל חיפה בעניין הזה מבחינה משפטית.
אני מאמין שברגע שפיפה תהיה מעורבת, כן ייתנו לו לעזוב.
אבל אתה יודע, יואב נתן איזושהי הצהרה בתחילת השנה שהוא לא מתכוון להביא כסף מהבית, שלח אפילו מכתב גם להתאחדות לכדורגל, הבקרה, גם למנהלת, זאת אומרת, מאיפה יגיע הכסף עכשיו לרכישות האלה?
קודם כל, בסופו של דבר יש, לפי מה שאני מבין, הכנסות עצמיות של הפועל חיפה מכל המסביב, שבערך 18-19 מיליון שקלים. מתוכם כן אפשר עוד להחתים עוד שחקנים חדשים, כן? שכרגע לא, אבל יואב צריך לתת אישור לכל שחקן ושחקן. זה לא שהוא אומר, אני לא משקיע, ויאללה, תנהלו אתם את המועדון, אני לא מתערב בכלום. אני חושב שהעניין הגורלי ביותר לפועל חיפה, וזה תרשמו כרגע, זה עניין הבטוחות. אם אני לא טועה, תחילת יולי, אני לא יודע תאריך מדויק, הבקרה מבקשת לשים את הבטוחות, ושם יהיה מעניין לראות אם יואב קץ באמת שם בטוחות אישיות שלו, סוג של כסף חי, ערבויות, ואם הוא שם אותם אז הוא יצטרך לעמוד מאחורם ובאמת להתחיל לתקתק את הבניית קבוצה, אבל אם הוא לא שם אז הפועל חיפה הולכת לסגה אפילו יותר מסובכת ממה שנמצאת אותם.
יפה, שלמה וייס, תחזור לילדים, אני רוצה להודות לך על הזמן הזה שהקדשת לנו. ביי ביי. זהו, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו צהריים טובים לפרשן תום בנדו. תום, מה קורה?
אלן תומר, מה קורה?
מה שלומך?
בסדר, אתה יודע, אחרי שעברנו באמת קושי רב בכל המלחמה, אתה תחזור לשגרה למרות ההודעה כל כך קשה על מה ש...
מאוד קשה, כן, מאוד קשה.
כן, שככה הזכירה לנו שגם שאנחנו חושבים שמשהו נגמר, זה לא באמת נגמר, ואנחנו כל הזמן עם ה...
אמרתי, זו הזדמנות טובה לסגור גם את העניין של עזה, ואני מקווה שלשם באמת הממשלה שלנו עכשיו הולכת יחד עם ארצות הברית שלוחצת לכיוון הזה, ולהחזרה כמובן של כל ה-50 חטופים, ואז יהיה אפשר באמת, אתה יודע, להיכנס אולי לתקופה קצת שונה ממה שהכרנו בשנתיים, שלוש האחרונות.
נדבר על זה, באמת נגמר
ויציאה
לעתיד טוב יותר.
יפה, ואם אנחנו מדברים קצת על מכבי חיפה, איך אתה רואה את ההכנות עד עכשיו?
לא טוב, אני משתדל להיות עדין, גם אם אנחנו מסתכלים על השחקנים שהצטרפו, גם ברמת הזרים, זה לא הפרופיל שמכבי חיפה יכולה להביא, צריכה להביא, אבל אתה יודע, לגבי זרים זה סימן שאלה גדול גם בפרופיל יותר גבוה, אז זה משהו שקשה מאוד לנתח, אבל בוא נחזור שוב לישראלים. אני זוכר שעוד לפני המלחמה דיברנו על זה רבות, שמכבי חיפה בגלל המקום מאוד נמוך, שהיא מגיעה לעונה הזאת, אחרי הפיתורים של ברק בחר, היא חייבת להילחם על כל שחקן חם ואיכותי בשוק. כרגע היא לא זכתה באף אחד מהשחקנים האלה, לא שהיו הרבה, כן? אבל מה שהיא רצתה היא לא הצליחה להביא, ועכשיו היא צריכה לחשוב טוב טוב על מי אפשר להביא, מי יכולה ורוצה להביא.
ראיתי באתרים וזה, מכבי חיפה כביכול בונה על הגדלת המספר זרים לשמונה זרים. ואני שואל אותך, האם זה בכלל זמן נכון להגדיל לשמונה זרים, שיש לא מעט זרים שלא ירצו לבוא לפה בכלל בגלל המצב?
להבנתי, קודם כל, זה לא יקרה העונה, ובדקתי דווקא את זה לעומק, אבל אם בונים על זה, זה עצוב מאוד. מכבי חיפה, אין לה את הלוקסוס לחכות לכלום טוב. כמו שכל פעם שאני עולה צריך, אני אומר, הכל היה צריך להתחיל אתמול, זה התחיל שדיברנו על מאמן שלו היה, אז זה מכבי חיפה שמה מאחור, ואני באמת בירכתי על זה שמינו מאמן, עזוב עכשיו פרופיל שלו, מתאים, לא מתאים, אף אחד לא יודע, אבל לפחות הגיבו. אבל עכשיו בסוף הכי חשוב זה השחקנים. בשביל לעשות השינוי, לבנות משהו חדש, מבינים שזו הייתה עונה שהוכיחה שיש שבר עמוק מקצועי בקבוצה, שלוקח, כנראה גם ממשיך לחדר הלבשה. צריך לעשות פה דברים רציניים, וכרגע מכבי חיפה לא מספיק מתמודדת, ועוד פעם, ממה שאנחנו שומעים, ממה שאנחנו קוראים בכל האתרים ועיתוני הספורט, לא מרגיש שמכבי חיפה מפנימה כמה המצב שלה קשה, וזה לא מרגיש שהיא נלחמת על כמו שצריך, ושאולי גם היא לא מפנימה, שבשביל לבנות משהו חזק וטוב שיתמודד לאליפות, צריכה להוציא הרבה מאוד כסף, להיות הרבה יותר חדה במסעים ומתנים, כי אם הם ימשיכו באווירה הזאת של יהיה בסדר, אז כנראה, ואני אומר את זה בצער רב, לא יהיה בסדר, ואני לא רואה את מכבי חיפה עושה עונה יותר טובה משנה שעברה, נכון לרגע זה שאני מדבר איתך.
עד כמה זה משמעותי בעיניך שחמודי כנען בסופו של דבר חותם בהפועל באר שבע, ולא במכבי חיפה, כי אין הרבה ישראלים שיכולים לשדרג את הקבוצות שנמצאים כרגע בשוק.
חמודי כנען שחקן ענק, גם אתה יודע את זה, גם אני יודע את זה, אנחנו מכירים אותו בגיל מאוד צעיר, ועושה באמת עונה גדולה. כולם יודעים שהוא פציע, ומכבי חיפה הייתה חייבת להילחם על השחקן הזה, גם בגלל שבבסיס שלו הוא שחקן בית, גם בגלל שהוא היה מלפפון הלועד ביותר בשוק הזה, ובצדק, כי הוא הביא מספרים, ואולי אתה יודע, בימים רגילים, שהשוק יותר מעובה ויש לך יותר שחקנים, אתה לא נוגע בשחקן כזה פציע, אבל אין מה לעשות, זה מה שיש בשוק, ומכבי חיפה הייתה חייבת להתאבד במרכאות על חמודי כנען, והיא הפסידה אותו, שורה תחתונה, וזה כישלון מקצועי, גם של ההנהלה, גם של צוות הסקאוטינג, וכל מי שמתעסק בזה, והמשמעות היא גדולה, כי חמודי באמת שחקן שהיה מתברג במכבי חיפה עונה, יכל לקבל את המושכות של של מספר ה-10, שמאז ששרי עזב, אף אחד לא נכנס לעמדה הזאת. אני חושב שגם הקשר שלו עם הקהל זה מסוג השחקנים שמאוד אוהבים, והוא היה בא עם אנרגיות מאוד טובות, כי הוא עוד לא היה בקבוצה גדולה, בטח לא כמו מכבי חיפה, ומכבי חיפה מבחינתי, זה פה מכה מקצועית קשה, גם מבחינת האמירה שלה מול המאבק נגד הגדולות לשחקנים, אז גם בקרב הזה הפסידה. אז יש פה כמה היבטים שמכבי חיפה נפגעה, כי ברגע שאתה נכנס למרוץ, בסוף השחקן לא מגיע אליך, אז זה לא משנה מה הסיבות, זה לא משנה מה הדיבורים, זה כישלון, וזה משהו שגם מכבי חיפה צריך להתמודד איתו בתהליך הבנייה המחודש.
אבל איפה הדברים האלה נופלים? בגישה כביכול? כי להציע כסף, יציע לך מודי כנען שכר יותר גבוה מה שיציע לו הפועל באר שבע.
שמע, אנחנו יודעים שלהביא שחקן זה הרבה מעבר לשכר שאתה סוגר איתו. יש פה סוכנים, יש פה את המועדון שמוכר אותו, ומכבי חיפה בסוף לא הצליחה לעטוף את כל הדבר הזה ולגרום לו לקרות. זה שוב פעם מבחן התוצאה. אבל אם אני הולך איתך קצת יותר עמוק, אז אני לא צריך להיות גאון גדול וחד מדי בשביל להבין שיש איזו שכיחות מסוימת במכבי חיפה שמלווה אותה הרבה שנים, אגב גם בשנים הטובות, אבל שם כנראה היה לה אורגנים אחרים שהצליחו כן להביא את השחקנים הנכונים. אבל ברגע שאתה מגיע אחרי עונה כל כך קשה, אז השכיחות באה יותר לידי ביטוי. ואותי מה שיחזב במסע ומתן עם אשדוד, שמכבי חיפה לא מצאו את הדרך בשלב יותר מוקדם לפנות ישירות לג'קי ולנהל איתו מסע ומתן, ולא מספיק התאבדו על ג'קי ולא נתנו לו את ההרגשה ומה שצריך לעשות. זה נכון שלג'קי יש יחסים יותר טובים עם אלונה, אבל זה דברים שאפשר לגשר עליהם אם רוצים באמת. ואם שמים את האגו בצד, ואם שמים את השכיחות בצד, אז אפשר לעשות דברים. וכנראה שבסיטואציה הזאת עם חמודי, ומה זה כנראה? זה כבר לא כנראה, כי במשנה תוצאה חמודי לא פה, אז מכבי חיפה שוב לא מצליחה להביא את התשוקה, לא מצליחה לנעול את כל העברה הזאת, ולדבר עם כל הגורמים המוערבים, ובסוף היא מפסידה את השחקן.
אז מה קורה? כי חמודי לא בא, ודיברנו על זה, אוקיי? ומחמוד ג'אבר מכרת אותו, וליאור רפאלוף פרש, ואתה עכשיו פתאום צריך להסתמך על איתן אזולאי, על אלי מוחמד, לא יודע, נואל, דיה סבא, לא יודע.
שמע, יש פה סימן שאלה ענק לגבי כל השחקנים שאמרת, זה שחקנים שלא הוכיחו את עצמם שנה שעברה.
למעט דיה סבא.
כן, למעט דיה סבא כמובן, אותו שנייה אני שם בצד. אגב, עוד מעט ניגע בזה, אני לא אוהב את זה שהוא כרגע לא נמצא...
כן, אבל זה על מנת לסדר את העניין ומס הכנסה, כי אתה יכול לאבד אותו לגמרי.
אני חושב שהיה מספיק זמן, אבל בסדר, זה דברים שאני פחות מתחבר, אבל שוב, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אז אני לא יכול להעביר ביקורת מקצועית עד הסוף, אבל אישית לי קשה עם זה, שחקנים, שיש יפה ויפה בין שחקנים, לא משנה מה קורה, אבל בוא נשים את זה שנייה בצד. אני אומר, מבחינה מקצועית, השחקנים שנגעת לא מתאימים למכבי חיפה. בשנה שעברה הם יראו לנו את זה בצורה ברורה מאוד, עם קישור כמו שיש למכבי חיפה, בזמן שאנחנו מדברים עכשיו ברעיון הזה.
תראה, אני טיפה יעדן אותך, אוקיי? כי אני חושב שאיתן אזולאי ואלי מוחמד יכולים להתאים למכבי חיפה, אבל לא יכולים, אולי לא יכולים להיות כרגע שחקני הרכב. זה לא מוריד ממה שאלי מוחמד עשה במכבי חיפה, כי הוא זה. כי אתה יודע, שנים גם עושות את שלהם, והוא היה שחקן אדיר במכבי חיפה.
תומר, אתה יודע שאני מחסידיו הגדוליו של אלי מוחמד, ואני...
אבל אני חושב שאם יש לך שחקן כמו אלי מוחמד שעולה מהספסל, וואלה, זה לא רע בכלל. ויש לך שחקן כמו איתן אזולאי.
אלי מוחמד, אני לא חושב שזה נכון, אחרי, כמו שאמרת, מה שהוא עשה למועדון, וכמה דומיננטי שהוא היה, שהוא בכלל, אתה יודע, המיתוק שלו בקבוצה, ויהיה שחקן ספסל. זה לא בריא לחדר על פשע.
אבל לפעמים זה מה שקורה, אין מה לעשות. אתה נמצא בקבוצה תחרותית. וקבוצה תחרותית היא, אתה יודע, לפעמים... בשביל לחזור ולהיות תחרותי, השחקני הרכב ימצאו את עצמם על הספסן, ואתה מביא דם חדש מרענן, שחקנים צעירים יותר, רעבים יותר.
זה אומר שהסגל יהיה יותר מעובה, ויהיה שחקנים שיוכלו להיכנס לנעליים הגדולות.
תום, אני לא מאמין שמכבי חיפה בונה על איתן ואלי מוחמד כשחקני הרכב לכל דבר.
עוד פעם, אנחנו מנתחים פר סיטואציה, זו הסיטואציה כרגע, אבל אני רק רוצה להשלים על אלי, אני מאוד מעריך את אלי, ובאמת אני מחסידיו הגדולים.
הוא גם אדם מדהים בלי קשר לכדורגל.
כן, הכל בסדר, אבל משהו בגישה שלו השנה, וזה ליווה אותו לאורך כל השנה, לא היה טוב, משהו בריכוז, בפוקוס. כמו שאמרת, לפעמים יש שחקנים שיש להם שחיקה מסוימת אחרי כמה שנים.
כן, ירידה ביכולת.
גם אם יש הרבה איכות, הם לא יכולים כבר להביא את זה, הם ייצאו את עצמם, וזה מה שמרגיש.
ובטח כשלקבוצה לא הולך טוב, אז אתה גם לא יכול לבוא לידי ביטוי.
אני בגלל זה אני נחרץ לגביו, אגב, זה גם לגבי סק, אני לא חושב שסק הוא לא בלם אדיר. סק בלם הטובים שנחתו פה בליגת העל.
מה שסק עשה במכבי חיפה אי אפשר לקחת ממנו, זה ברור לחלוטין.
לא, אבל גם עזוב, עכשיו אני לוקח כפרשן, אני מנתח אותו מקצועית, זה בלם נבחרת סנגל, זה בלם עם יכולות אדירות, זה בלם באמת שלא כל יום אנחנו זוכים לראות בלם כזה, אבל גם שם הגישה, ההתנהגות, משהו בפוקוס, בריכוז, זה מרגיש, ואני חושב שמועדון גדול צריך לזהות את הדברים האלה, אנחנו רואים את זה גם ברמות הגבוהות בעולם, וזה בדיוק שיש שחקנים שלדעתי יהיה להם מאוד מאוד קשה לשחזר את היכולת הטובה שלהם, ובגלל זה צריך לחשוב על חלופות, אבל כרגע אין חלופות, וזה לוקח לנו שוב בתחילת השיחה שלנו, שמכבי חיפה לא מגיבים מספיק מהר, ויכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו עם הרכב, זה למה שקורה שנה שעברה, ואז יהיה מאוד מאוד קשה להוציא דברים אחרים, וזה לא משנה שיש שינוי בשדרה.
יכול להיות תום שמכבי חיפה אומרת לעצמה, אנחנו בטוחים שנואל יהיה הרבה יותר טוב, אנחנו בטוחים שאיתן יהיה הרבה יותר טוב, שאלי יהיה יותר טוב.
אבל איך הם יכולים להיות בטוחים? וזה אימור גדול מדי.
כי הם משאירים אותם. אם אתה לא בטוח, למה אתה משאיר אותם?
נואל, אני בטוח שזה היבטים כלכליים. גם איתן השקיעו עליו הרבה כסף, ואיתן יכול להיות שחקן סגל נהדר, אני לא יכול להופך את איתן הזו לשחקן לא לגיטימי בליגת העל. שחקן לגיטימי בליגת
העל. מה זה לא? קודם כל הוא שחקן לגיטימי בליגת העל, נקודה, אין פה על מה לדבר.
אני לא, לא, אבל אני חייב להגיד באותה שמה שאני חושב שהוא לא לגיטימי להרכב מכבי חיפה.
מסכים איתך?
לפחות לא עכשיו, מסכים איתך? לפחות לא אחרי העונה. ולגבי נואל, גם שהוא היה קשיר, לא ראינו ממנו מספיק, ואז אחרי פציעה קשה. עם הלחץ הגדול שיש עליו, לא בטוח שנראה ממנו יותר. קודם כל הלוואי, אתה לא חושב שהוא לא נהיה לשחק כדורגל. הוא שחקן איכותי, הפרופיל שלו הוא פרופיל טוב מאוד, לא כל יום מגיע גם שחקן כזה למכבי חיפה, אבל כנראה שמשהו באקלים הישראלי ואיך שקיבלו אותו לא הסתדר, אז אני לא בטוח בכלל שיקבלו יותר. אז יפה שהם מנתחים את זה ככה, אבל זה ניתוח עם סימן שאלה ענק, ומכבי חיפה, מועדון כזה גדול, עם הקהל, עם החיונה כל כך מאכזבת, לא יכולה ללכת לכל מיני הנחות שהן פחות תומכות את המציאות שאנחנו מבינים ומנתחים.
אתה משאיר פה את נואל בתפקיד מרכזי. איך שאתה מסתכל על זה, הוא צריך להיות פה בתפקיד מרכזי. אם גם התחלת העונה שלו לא תהיה טובה, והוא גם צריך להגיד שהוא חוזר מפציעה ארוכה, והוא צריך כנראה להיכנס קצת לעניינים.
קשה מאוד.
אבל אם גם העונה הזאת לא תהיה, או לא תתפתח בכיוון חיובי, אז זה כבר בעיה.
נכון, זה בעיה, כי גם אחרי פציעה אף אחד, גם אם מכבי חיפה חשבו לרגע לשחרר, או להשיל, או לא יודע, או להסתדר עם השחקן, אחרי פציעה אף מועדון לא יגע בו. אז גם אם מכבי חיפה חושבת לשחרר אותו, הייתי צריך לתת לו לשחק בשביל שהוא בכלל יראה שהוא קשה. יש פה עם נואל בעיה מאוד קשה. אני לרגע, גם בשנה שעברה, ידעתי שיהיה קשה מאוד להיפטר משחקן כזה, שעולה מאוד מאוד, שעלה הרבה מאוד כסף, ומחזיק חוזה, ומכבי חיפה צריך איכשהו להוציא את המקסימום מנואל. אני עוד מעט יתחילו האימונים, אנחנו נשמע יותר רשמים, איך הוא, אם זה נראה טוב, עם הפציעה מאחוריו, אם הוא בא גם, הכי חשוב, האנרגיה שהוא בא. אתה יודע, זה לא פשוט לחזור לישראל, זה לא פשוט לחזור למקום שהוא יודע את רמת האכזבה. יש פה באמת, הוא צריך לגלות חוזק מנטלי מאוד מאוד חזק בעבר ליכולת שלו. אז יש פה הרבה סימני שאלה, וכרגע חסר לי מה מעבר לסימני שאלה, תומר. קבוצה כמו מכבי חיפה עוד פעם, היא חייבת להביא גם שחקנים שאתה בטוח לגביהם 70-60%, צריך לקחת סיכונים. כי אם יחליטו לא לעשות או יחליטו לחכות, אז בסוף לא יהיה כלום, וזה יכול להיות מאוד 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 גרוע מבחינת מכבי חיפה.
כי אנחנו מסתכלים גם על באר שבע ומכבי תל אביב, ואתה יודע מה, אני מסתכל גם על בית"ר ירושלים. ובאר שבע כבר התחזקה בצורה בלתי רגילה לעומת שנה. אני רואה כרגע, נכון, נקודת זמן הזו, ואני מזכיר לך שגם באר שבע יכולה להביא עוד לפחות שני זרים, אוקיי? נכון לנקודת הזמן הזו, אני רואה שהפערים בין באר שבע למכבי חיפה גדלו. עכשיו, זה לא רק באר שבע ומכבי חיפה בסיפור הזה. יש לך גם את בית ירושלים, ויש לך גם את מכבי תל אביב, וגם הם עושות את החיזוקים שלהם.
גם הפועל תל אביב סך הכל עשו עבודה יפה לפה.
בסדר, הפועל תל אביב תהיה קבוצת פלייאוף עליון.
אני אומר בסוף תיקח שנייה, בוא שנייה נסכם את חלון העברות עד עכשיו. מכבי חיפה מקום חמישי בליגה, בעיניי. נכון לרגע זה, עוד פעם, אני לא סותם את הגולל. יש עוד זמן, אפשר להביא,
למרות שאני תמיד
אומר, למרות שאני תמיד אומר, קבוצה כמו מכבי חיפה, אין את הזמן, יצחק כמה שתר מהר, אבל אני מבין את המגבלות, אבל אנחנו רואים גם בכדורסל וגם בקבוצות אחרות שרוצים ופותחים את הענק, אפשר. גם בתנאים הקשים, גם אחרי מלחמה, אפשר לעשות את הדברים יותר מהר וטוב, וזה כרגע לא קורה. זה לא עכשיו הדעה שלי, זה מבחן התוצאה. ומכבי חיפה צריכה, אתה יודע, לדבר, ללכת לרחוב המסגר, לשבת ולראות איך מעיצים את התהליך, ואיך מביאים שחקנים איכותיים. גם מהשוק הישראלי, במעט שיש, לא יודע, צריך לחשוב, לשבת, לנתח ולנסות אולי לפגוע באיזה שני שחקנים, שאולי הם כרגע לא הכי לוהטים בשוק הזה, אבל יש להם כישרון, ואולי מישהו מהם כן יעשה את הפריצה. אי אפשר לא להגיד, אי אפשר להשאיר את הדברים.
אבל צריך גם להגיד שמצד אחד, קודם כל, אמרתם עמדת השוער, אז הביאו את ירמקוב יחד עם שריף, שזה צריך להעלות את הרמה של עמדת השוער. אוקיי, זה אחד. שתיים, קורנו חוזר, זה הפתרון לעמדת המגן השמאלי שחיפשת. הבאת גם את השחקן אני לא יודע, הוא יהודי, ישראלי, משהו, הבאת עכשיו, הקוג'ו, איך קוראים לו? ברח לי השם שלו. אז הבאת גם אותו, זאת אומרת, אתה כן, אני בטוח שליאור עובד סביב השעון, קנג'י, אני בטוח שליאור עובד סביב השעון יחד עם איציק עובדיה, והם כבר הביאו על פנה, והם הביאו שלושה שחקנים שאמורים להיות שחקנים טובים, את זה אי אפשר לקחת.
כרגע אני מתייחס רק לקורנוק, אנחנו מכירים ויודעים, ואנחנו יודעים שהוא מגן...
ירמקוב זה שוער העונה באוקראינה.
ירמקוב, אבל עוד פעם, קשה לי להגיד, הביאו, בוא נסתיר רק את סדר העניינים, הוא היה שחקן, הוא היה שוער של מכבי חיפה.
בסדר, אבל הוא לא שיחק פה, מה לעשות?
לא, בסדר, אני אומר, אבל זה משהו, אני מנסה פה לנתח איתך איך עובדים במכבי חיפה בקיץ הזה. אחרי שהירמקוב מדהים, זה היה די ברור, לפחות לי ולרוב שהוא יגיע, ואין לי ספק שגם הוא ייתן פייט לשריף, והוא יהיה השוער הראשון, ולפי מה שאנחנו עקבנו אחריו.
כן, זה כמובן, אתה יודע, צריך לשדרג לו את השכר, ויש לו הצעות, בוא נראה.
ברור, ברור, אבל הוא יהיה במכבי חיפה. אבל חסר לי עוד. חסר לי עוד, וקורנוס זה באמת כרגע, מבחינתי המהלך הטוב ביותר שעשתה מכבי חיפה, למרות ששום אני אלמיד, לי קצת קשה עם רטרו, קשה לי להחזיר דברים ולעשות סיבוב שני, אבל בעמדה כל כך בעייתית, בסיטואציה שנוצרה, כמובן שזה יופי של רכש, שאני מאוד מעריך את קורנו, אני חושב שהוא באמת מגן אדיר, שעשה דברים מדהימים במכבי חיפה, וגם אחרי עונה לא מספיק טובה בצרפת, הוא יכול לבוא ולתרום, בטח בליגות שלנו, וזה טוב למכבי חיפה, אבל תומר, שוב, זה לא מספיק, יש עוד המון בעיות, אנחנו יכולים לעבור על עמדות במגרש, גם נושא הבלמים מבחינתי במכבי חיפה, צריך להבין מה עושים איתו, ויש כמובן את עמדת השש שהיא בעייתית אחרי מה שדיברתי על אלי מוחמד, וכמובן עשר, ומכבי חיפה צריכים להמשיך לעבוד, והם לא יכולים לחכות ולחכות. עוד פעם, הלוואי ויפתיעו אותי ויעשו דברים שאני אעלה פה בתוכנית שלך, ואני אגיד אני מצדיע למכבי חיפה, כרגע לא מספיק טוב, מתנהל באותה אווירה של הסחיחות, של קצת סחיחות, של קצת, אתה יודע, שמתאים למכבי חיפה שנמצאת בעמדה יותר גבוהה. כרגע המכבי חיפה באה אחרי עונה מאוד קשה, צריך לעבוד בהתאם.
טוב, יאמר לזכותם של מכבי חיפה שהם עובדים, מנסים, וגם יש עוד די הרבה זמן. פחות אהבתי את הקטע עם המאמן, שהוא מגיע רק למחנה אימונים בעוד שבוע בהונגריה. אני חושב שהיה צריך לנסות כן להביא אותו לארץ, קצת שירגיש את הארץ, קצת שירגיש את השחקנים, יראה אותם לפני, אבל בסדר, אתה יודע, זה גם חלק מהחסרונות בעקבות הלחימה שהייתה כאן עם איראן, אבל אני הייתי מעדיף שהוא יגיע קודם לארץ לפני שהוא מגיע למחנה אימון בהונגריה. זה נראה לי היותר טבעי, אבל אין פה טענות למכבי חיפה. יש הרבה מאוד עבודה תום, ואני מקווה מאוד שהשחקנים שהם יביאו, יחד עם התעוררות של השחקנים מהסגל הקיים, יעשו בסופו של דבר את העבודה. כי אם הסגל הקיים שנשאר, השחקנים המרכזיים האלה שהזכרנו את השמות שלהם, אם הם לא יתעוררו ולא יעלו את הרמה שלהם בצורה, אני אגיד אפילו דרסטית, אז למכבי חיפה יהיה מאוד קשה.
מאוד מאוד קשה. אין, צריך לעבוד, וזה מגיע לקהל, זה מגיע למועדון, וקבי חיפה לא יכולה, אתה יודע, בסוף שעות החתונה, קבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה, אפילו לקחת את הסיכון, לא עודונה כמו שנה שעברה. וזה מה שצריך כל הזמן לשבת בראש של האנשים, גם מי שעל הארנק, שזה כמובן יעל כלי שחר, וגם מי שבשדרה המקצועית. אי אפשר, הקהל והמועדון הזה לא יכיל עודונה כזאת, וצריך לפעול מהר.
יפה, תום בנדו, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום נפלא ושקט.
תודה רבה,
בשורות
טובות.
בשורות טובות. ספורט 2 חזרנו, ואנחנו רוצים קצת להתעדכן עכשיו יותר לעומק בענייני הפועל חיפה, ונגיד צהריים טובים. לדובר הפועל חיפה, נועם רגב, אהלן נועם.
היי תומר, מה נשמע?
בסדר, אז היום חוזרים לאימונים, בוא תספר לנו קצת פרטים.
כן, הקבוצה מתחילה להתאמן, היום בסגל מצומצם, אבל בימים הקרובים הצטרפו שחקנים נוספים, אין שחקנים זרים שחתומים הקבוצה, גם נבחנים, גם שחקנים שהמועדון נמצא איתם במסע מתן שני, והמועדון מאמין שיפשיל ביום יומיים הקרובים לחתימה. אז היום ככה מתניעים את המנועים, מורידים את החלודה, וכפי שציינתי, בשבוע הבא אני מאמין שהסגל שלנו כבר גם יקבל נפח יותר גדול.
עד כמה עניין הזר שחתם, ותזכיר את השם נועם?
רוביניו, כן.
רוביניו, וביקש לא להגיע, ואתם חושבים שהוא כן צריך להגיע. איפה זה עומד בדיוק?
כן, אתמול איתי מנכ"ל המועדון, איתי רק שלח מכתב לסוכנים שלו ולשחקן, ובעצם הודיע לו שהוא צריך להתייצב לאימונים, אין עכשיו מצב מלחימה, יש פה... אנחנו מקווים שנכנסים להפסקת אש ורגיעה ממושכת, ומצפים ממנו לממש את החוזה. אנחנו נמצאים בקשר בעיקר עם הסוכן הישראלי, ובודקים אופציה שפה להביא אותו לארץ, שיראה שלא כצעקתה. אתה יודע, זרים פה שמגיעים, שומעים דבר אחד על המדינה, ושמגיעים לפה, משנים את הדעה שלה.
בוא נגיד, ברגע שהוא יגיע לפה, הוא לא ירצה לעזוב.
מצויה, לא הייתי יכול לנסח את זה יותר טוב. אז אנחנו במעקב, רוביניו, שני השחקנים הנוספים, לארי הקולומביאני ולארי אנגולו הקולומביאני, וג'בוניס, שאנחנו מכירים אותו משנה שעברה, גל הראל בקשר איתם, ופיסטיאנטי צפויים להגיע לפה במהלך השבוע הבא.
בעסקת נועם בן ארוש, אז למעשה מכבי תל אביב צריכה להעביר לכם שלושה שחקנים בהשאלה, השמות שאתם ביקשתם ידועים, זה כן. פורת היה שהיה שנה שעברה, רוי נאווי ואיתי בן חמו, איפה זה עומד? כי כרגע עדיין הם לא מגיעים.
כן, אז מתנהל מסע מרצן גם עם הניס וגם עם נאווי, אני יודע שהדברים קרובים מאוד לסגירה, איתי בן חמו כרגע עוד עם מכבי תל אביב, מה שאני מבין ומה שאמרו לנו שהם אמורים לצרף עוד בלם נוסף, בכיר, ואז הם ישחררו אותו, אבל אני מעריך שהשלושה השחקנים האלה יהיו אצלנו, ואני מניח שגם שניים הם לפחות כבר בשבוע הבא יצטרפו לאימונים, יחד עם זרים, עם עוד, אני יודע שגם גל בוחן שני שחקנים מעניינים מהליגה הלאומית.
איזה שחקנים?
אחד מהם... שחקן שגם קבוצות בליגה טל חיברו אחריו, אז אני לא רוצה להוציא את השם שלו, הוא אמור להגיע ביום ראשון.
אוקיי.
שחקן שהוא, יש מי שוקב אחרי הליגה הלאומית, תומר.
יש שם הרבה כישרונות, זה אין ספק.
כן. אתה יודע, לא כולם מתאימים לעשות את המעבר, אבל יש מה לחפש שם. ושוב, אנחנו גל והצוות סביבו מנסים לבנות צד אחרי צד את הסגל. יש לנו את ה... שלט של 19 שחקנים משנה שעברה, 6-7 מהם גם היו שחקן הרכב, אבל כולם יודעים שזה לא מספיק.
ברור, אתה אומר לא מספיק, ואני מזכיר שמות שעזבו, כמו מיימבו, כמו דיארה, אתה יודע, לא מעט שחקנים שנועם בן ארוש כמובן, לא מעט שחקנים שהיו מאוד מאוד טובים ומשמעותיים בהפועל חיפה בשנה, תוסיף לזה את גיא מלמד שעזב בינואר, וזה לא פשוט למצוא מחליפים ברמה הזו.
קודם כל זה נכון, אבל אני, תודה, אני ברוח אופטימית, אז לגבי ג'רפי שלא...
איתמר נוי.
כן, איתמר נוי, נכון, אז למשל בעמדת השוער, ניב ונטמן, לקיבל את הקרדיט בפלייאוף העליון, אני חושב, מה שהצוות המקצועי חושב, שהוא הראה שהוא בשל לליגת העל, כמובן צריכים לבחון את זה במבחן התוצאה, אבל אתה יודע, יש שחקנים מקבלים הזדמנויות, יפתח להם חלון עם הזדמנויות, והם צריכים לדעת לקחת את זה. ובמציאות שלנו שהתקציב הוא, לא דיברנו עוד על זה, אבל הוא במגמה של קיצוץ, אין מה לעשות.
אנחנו תכף ניגע גם בזה, אני רוצה...
כן, צריכים לקחת צ'אנסים, והשחקנים שמקבלים צריכים לדעת לקחת את הצ'אנס.
עומר חנין, זו החתמה מעניינת, כי שחקן שעשה לדעתי 3 או 4 שנים, גם בליגה הרביעית בגרמניה וגם בליגה השלישית בגרמניה, איך אתה... יש בכלל מה להשוות, כאילו, את הרמה לליגת העל אצלנו?
תראה, זו שאלה מקצועית, וזה אני רק יכול לתת לך את הנתונים היבשים. אני זוכר אותו שבתור שוער נוער בראשון לציון, שהוא מגיע עם הראש שלו, נוגע כמעט במשקופות, בצדון קריית חיים, באחד השערים שיש שם כזה כמו בור קטן, אז הוא מגיע שם עם הראש למשקוף. יש לו נתונים מדהימים כשוער. קצת חפרתי על ההיסטוריה שלו, אז הוא היה בסגל של מיינץ, שוער שלישי או רביעי, אבל עדיין קבוצה בבונדסליגה. אחר כך הוא עבר לקבוצה בליגה רביעית, PSV פרנקפורט, אבל שתבין, זה קבוצת ליגה רביעית בגרמניה, זה משחקים 10,000, 15,000 צופים.
זה תרבות ספורט, אנחנו יכולים רק ללמוד.
כן, נכון, ויש שם מועדונים גם יותר גדולים, ואז הוא עבר לוולדורף מנהיים, מי שככה עוקב אחרי כדורגל גרמני, זה מועדון שהמון שנים היה בבונדסליגה. בעונה הראשונה הוא היה השוער הראשון, בעונה השנייה הוא היה השוער שני, אבל עדיין זה מועדונים גדולים, ויש פה את הפוטנציאל. המחשבה בעצם לתת, להביא שוער משנה כרגע, שייתן פייט לניב, ששני השוערים יאתגרו אחד את השני, ואני מקווה שנצליח בזה.
וזה מביא אותנו לנושא העיקרי, וזה עניין התקציב של הפועל חיפה. כן. זה לא סוד, יואב כץ בעצמו שלח מכתבים גם להתאחדות, לבקרה ולמנהלת, שהוא לא מתכוון להביא כסף מהבית, וכתוצאה מזה התקציב אמור להיות מקוצץ, ואני שואל אותך עד כמה זה משפיע, כי זה משפיע בהמון אספקטים, גם במחלקת הנוער, גם בבוגרים, גם במתקנים, בהכל.
כן, תראה, קודם כל, אז היה להפועל חיפה כספומט, ורב בבית בארץ, בכדורגל ה-20, סוג של כספומט, רק שבהפועל חיפה, למשל, כמעט ולא מקבלים עזרה עירונית, או כמו שבמקומות אחרים, וזו קבוצה עירונית, כמו בנתניה או באשדוד, אז תנאי פתיחה לא קלים. אז עכשיו אין את הכספומט, זאת אומרת שאנחנו צריכים להתנהל על כל שקל, מה שנקרא להוציא כל שקל בפינצטה, וכל שקל שיוצא צריכים להכניס שניים. יואב לא מתנהל מהקבוצה, הוא הודיע והוא אומר את זה, והוא לא משנה דעתו, הקבוצה היא למחירה, הוא רוצה להעביר אותה בצורה מסודרת. יחד עם זאת, עד שזה יקרה, יש דברים שהוא לוקח על עצמו, מחנה אימונים, כל מיני עניינים אדמיניסטרטיביים.
מה יהיה עם הגשת הערבויות?
עוד פעם, אנחנו קרובים לראשון ביולי, ומה שאני מבין, הוא צריך לעמוד מאחורי הקבוצה, הוא לא מתכוון לקחת את הקבוצה לפני.
כן, לעמוד הוא יעמוד, הוא לא עכשיו יגיד אני לא שם מזה, אבל הוא יכול להציג, אתה מכיר את זה נועם, אתה מספיק מחוספס ומספיק עם ניסיון, הוא יכול להציג ערבויות נמוכות, הוא יכול להציג תקציב הרבה יותר נמוך, שבסופו של דבר זה פוגע באיכות הסגל שיהיה להפועל חיפה.
זה שזה פוגע באיכות הסגל, זה ברור, כי התקציב יורד, ודיברנו על זה, וזה לא סוד, וכולם מדברים ומחתימים שחקנים במחירים נמוכים יותר, אבל אתה יודע, לפעמים אפשר להצליח עם זר של 60-70 אלף יורו, סתם אני זורק, הזרים שלנו מקבלים הרבה יותר, כן? אפשר גם ליפול עם זרים של 200-300 אלף שקל, צריך... המרחב, בוא נגדיר את זה ככה, שהמרחב טעות שלנו הוא מצטמצם. אם היה פעם אפשר להחתים זר, ואז להחליף אותו, ואז להביא זר אחר, אז אנחנו צריכים להיות הרבה יותר עצב גל והצוות שאיתו, המרחב טעות הוא הרבה יותר קטן. וזהו, אתה יודע, גם שמעתי כל מיני דברים, שזהו, אנחנו יורדת הבטוחה, וזה, אז אני מציע לאנשים לא להספיד כל כך מהר אותנו, גם שנה שעברה הורידו אותנו ליגה, ואנחנו מועדון עם הרבה רוח, ואנשים רוח טובה וספיריט טוב, ומנסים לבנות פה קבוצה למרות האתגרים, וזו עונה מאתגרת. זה חייבים להגיד, זאת תהיה עונה מאתגרת.
איך אתה רואה את ה... כן, לא, תמשיך.
וכשאומרים מאתגרת, אז אנחנו צריכים גם את הכתף ואת הגב של האוהדים שלנו.
ואיפה זה עומד?
אז ככה, אז תודה, מצד אחד יש את אלה שמתלוננים, ושזה בסדר. אם בן אדם עושה מנוי, זה בסדר גמור, הוא יכול להתלונן. אנחנו צריכים את הקהל שלנו, וככל שהמקורות הכנסה שלנו יהיו יותר גדולים, ככה גם המרחב תמרון שלנו בלהביא שחקנים, כאשר ההתבססות כרגע על בעל הבית היא לא תהיה ההתבססות המוחלטת כפי שהיה ב-20 שנה האחרונות. צריכים את הגב מהקהל, צריכים את האמון. אני יודע שההחתמה של גל קיבלה פידבקים מצוינים.
התחלתם את מחירת המנויים?
לא, אז אנחנו נתחיל אותה בראשון ביולי. אנחנו מתכננים כל מיני מבצעים, שמי שעד תאריך מסוים מחדש את המנוי יקבל הנחה. אנחנו נפרסם את זה בראשון ביולי, וכמו שאמרתי, אני גם מניח שגם הסגל יקבל קצת צורה. זהו, אנחנו חייבים להיות, לשמור על אופטימיות ולהיות יצירתיים.
נועם, איפה עומד עניין הרכישה של המועדון? האם מתנהל מסע ומתן מול אלי טביב, מול מישהו אחר? האם זה משהו שהוא באמת עכשיו תופס תאוצה? או שאתה אומר, כרגע אנחנו מנומנמים בקטע הזה, ומה שיואב נותן לוקחים?
ממש לא מנומנמים. תראה, יואב אומר את זה בכל רעיון, אמר את זה וגם אמר באופן רשמי שהקבוצה למחירה. מי מדבר עם יואב? אני לא יודע, זה שלו, הוא הבעלים של הקבוצה. רק אני יודע מצד שני, מכל מיני אנשים שהתעניינו וגם דיברו איתו, אבל עד כמה שאני מבין זה לא יתקדם. גם כמו שאני מכיר את יואב, אם יהיה איזה משהו רציני, אז זה יישמר בחדרי חדרים. בדרך כלל דברים שמפורסמים ושמות שיוצאים, בדרך כלל זה לא מתקיים. אלי תביב כן גילה עניין, עוד פעם, זה מה שאני מבין מיואב, כן גילה עניין, כרגע זה לא מתקדם, אבל הפועל חייבת שיהיה לה בעל בית עם לא השנה הזאת, לפחות לעונה הבאה, ולראות את העונה הזאת כעונת מעבר, כי בלי בעל בית יהיה קשה מאוד להסתמך אך ורק על תקציב הכנסות.
זה רושם
שהוא לא מקבל תמיכה מסיבית מהרשות המקומית או הגופים הציבוריים.
עושה רושם שיש בהפועל חיפה הרבה עבודה, ועונה באמת מאתגרת, כמו שאתה אומר. אנחנו כמובן, נועם, נמשיך ונעקוב מקרוב אחרי כל מה שקורה בהפועל חיפה. נועם רגב, דובר הפועל חיפה, אני רוצה לאחל לך יום שקט, ותודה רבה שעלית.
תודה, תומר, תודה. ביי.
זהו, חברים, אני רוצה עוד פעם לחזור על הידיעה הכואבת של היום. 7 חללים נפלו ברצועת עזה אתמול, 7 לוחמים של הנדסה קרבית. סגן מתן שי ישינובסקי, סמל ראשון ניב רדיע, סמל ראשון רונאל בן משה, סמל ראשון שחר מנואב, סמל ראשון רונן שפירו, סמל מעיין ברוך פרלשטיין, וסמל ראשון אלון דודוב. יהי זכרם ברוך. עם הידיעה הקשה הזו של היום הזה, אנחנו נסיים את התוכנית, ומחר אנחנו נעשה תוכנית שתהיה מיועדת לאוהדים של מכבי חיפה ושל הפועל חיפה, שירצו לדבר, ואני בטוח שיש להם הרבה מה לשאול ומה להגיד ולהביע את הדעה שלהם על כל מה שקורה בקבוצות החיפאיות. אז מחר אנחנו נעשה את זה. אני רוצה להגיד תודה רבה לטכנאי השידור אור מאיר, על הדיגיטל אור כוחן ורון בוסקילה, על ההפקה והעריכה נדב אוקנין ונופר גאון שלב. שיהיה יום שקט, באמת, שיהיה רק יום שקט, ואנחנו ניפגש פה גם מחר.